השינויים במאפייני הלחימה ובאתגרים הביטחוניים של ישראל בשנים האחרונות, בדרום ובצפון, גם במרחב, משקפים מציאות דינמית שמחייבת תכנון והערכות לאתגרי ההווה וגם לאתגרי העתיד על בסיס קבוע, ובכלל זה בניין הכוח הצבאי. בעניינים האלה, ובדגש על נושא התמרון היבשתי, יערך במכון ב-21 בנובמבר הכנס התמרון היבשתי ככלי חיוני בביטחון הלאומי, ובנושא הזה עמנו שניים מהאורחים בכנס הזה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, לשעבר חברת ועדת המשנה לבניין הכוח בוועדת החוץ והביטחון, ואלוף משנה במילואים יובל בזק, ראש תחום בסיסות במעבדה התפיסתית בחטיבת התורה וההדרכה בצה"ל. שלום רב לשניכם.
שלום, שלום.
את הנושא המורכב הזה נפרק ברשותכם ליחידות כדי לבאר וגם לדייק. אז קודם כל, אנחנו רוצים להבין מהו אותו תמרון יבשתי שבו התמקד הכנס, וגם מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, אם תוכל קודם כל לפרוס את זה לתקופות, יובל.
התמרון קווים לדמותו.
כן, כן. אז קודם כל באמת התמרון, אם אנחנו מדברים עליו במונחים של במונחים אסטרטגיים או במונחים של ביטחון לאומי, אנחנו מדברים על הגישה שמדברת או ששואפת להעביר את המלחמה לשטח האויב ולהכריע את האויב בשטחו הוא. הגישה הזאת היא למעשה גישה שהתגבשה באמצע או בשנים שלפני מלחמת העצמאות, בעיקר בעברו של בן גוריון, והטרנספורמציה, נגיד כך, שצהל עבר, הייתה ממש תוך כדי המלחמה, שצריך להגיד, הוא התחיל אותה כצבא שהוא מיליציוני, שמבוסס על הגנה, וסיים אותה כצבא סדיר שהפעיל אוגדות ומטוסים. אז משם למעשה האתוס של התמרון והיכולות של התמרון והמקום שלו בביטחון הלאומי. אבל ברשותך נלך קצת אחורה כדי לראות באמת מאיפה באנו, כי בסופו של יום הסכסוך הישראלי-ערבי, אנחנו מחלקים אותו, אנחנו רואים בהסתכלות על, מהגובה של הביטחון הלאומי, אנחנו רואים ארבע תקופות. צריך להגיד קודם כל שבראשית דרכו הציונות לא ראתה את הבעיה הביטחונית כנקודה משמעותית. בסוף אנחנו מדברים על החזון של הרצל, הוא לא ראה פה צבא, הוא ראה פה משטרה לכל היותר, מדובר על עם ללא ארץ, לארץ ללא עם, מדובר היה על השתלבות ופיתוח הארץ לכל תושביה. כל זה השתנה ב-1917, בראייה של הערבים, שם מתחיל הסכסוך, במקום שמבחינתנו היה הבטחה גדולה, ומבחינתם הוא ביטא את ההבנה שהיהודים או הציונים שואפים לשנות את ההגמוניה, ולהפוך את המקום הזה למדינה שלהם, שבה הערבים יהיו מיעוט.
אני עוצרת אותך, כי אני חשבתי שכשאתה תיתן סקירה היסטורית של התמרון, חשבתי שנדבר על קלאוזוביץ'. חשבתי שנדבר על, אתה יודע, מאיפה הוא בא באמת כטקטיקה, כשיטת פעולה צבאית, ולא על המצב הגיאופוליטי בישראל או בפלסטינה או בפלסטינה-ישראל וכולי. כי זאת בדיוק אחת הבעיות שבגללה אנחנו מגיעות למאבק הזה על התמרון, כן או לא, ואיזה וכולי וכולי, שיש אצלנו נטייה קבועה לבלבל כל הזמן בין פעולה צבאית כאמצעי לבין המטרה. בין מטרה מדינית, שהיום במדינת ישראל כמעט אין.
לגמרי, מסכים לגמרי.
תודה, אני סייגתי בזה, אבל למעשה אין. ישראל לא מגדירה לעצמה יעד מדיני, שבלעדיו כל הפעולות הצבאיות הן איזה פרפור מתמיד. וכשאתה עכשיו בעצם הדגמת את זה, סליחה, אני אומרת את זה כמובן רק בכבוד לידע ולדבר, אבל כאילו הדגמת באמת את הדבר של איך ישראל התמקמה במרחב, לא רק איך היא, הרי היא לא סימנה לעצמה מראש את הגבולות ואמרה, אוקיי, עכשיו בואו נגיע לגבולות. את מראש היה איזה מין בלגן כזה שמתוכו, במידה מסוימת אולי אפילו התנועה הזאת של מדינת ישראל נמשכת, רק בפוזיציה הרבה הרבה יותר מורכבת. אז עכשיו רק ברשותכם, שאלה מתודית, אנחנו רוצות כאילו שנייה לתת מילה לתמרון לדורותיו, או שזה נראה לך יותר מדי?
תראי, קודם כל את צודקת, כי אפשר להסתכל לתמרון דרך שתי גישות או שני זוויות הסתכלות. אחת באמת היא התורתית או הדוקטרינרית, האוניברסלית, שמדברת על התמרון כרעיון, כרעיון ששואף באמת ליזום ולהעביר את המלחמה ולהגיע להכרעה. יש מאמר שכתבתי על ניצחון הכרעה וניצחון תמרון ושחיקה. צריך להגיד שהתמרון עומד אל מול רעיון השחיקה, הוא שואף להיות פרואקטיבי ולהכריע את הסכסוך גם במהירות, אבל גם בצורה שבסופו של דבר תביא להשמדת הכוח הצבאי או ניטרול הכוח הצבאי העיקרי של האויב. אז זה ככה ברמה הדוקטרינרית כאשר אנחנו מדברים על תמרון ועל אופן התפתחותו. אבל אני חושב שהפרספקטיבה השנייה היא באמת ההקשר שאת מדברת עליו, שהוא בא לנתק מהמדיניות ומהמטרות של הביטחון הלאומי, והם הרזון דה-אתר של התמרון. אחרת אנחנו מדברים על אלימות ללא תכלית. הרי אנחנו מדברים על צבא לא כגורם או כארגון מפעיל אלימות, אלא אנחנו מדברים על גורם שבסופו של דבר אמור לקדם את היעדים הלאומיים ואת האינטרסים הביטחוניים.
אז בוא נעשה עכשיו את הזיקה להווה, ובעצם נשאל אותך מרב, כמי שישבה בוועדה לבניין הכוח, הייתה שותפה לדיונים שנוגעים לתכנון המדיניות בזיקה לתכנון של בניין הכוח הצבאי, איפה אנחנו עומדים היום בישראל? אולי קודם נשאל מדוע אנחנו עומדים במצב שבו אנחנו עומדים בישראל, ולאן פנינו מועדות?
אז פה שוב אני אפכין מבחינה מתודית, ואני אגיד קודם כל מה שקורה בתוך ועדת חוץ וביטחון. אני הייתי חברה גם בוועדת משנה לביטחון שוטף ומוכנות צהל. אני מקווה לחזור ולהיות חברה, פשוט עכשיו זה כזה ועדה זמנית, שזה לא ממש בדיוק. אבל העניין הוא שלצערי, ועדת החוץ והביטחון היא לא, כתוצאה מיחסי הכוחות בישראל, בין הרשויות, בין הממשלה לבין הכנסת, ועדת חוץ וביטחון לא באמת מתכננת את בניין הכוח. היא לא באמת מתווה את המדיניות, היא אפילו לא לצערי, ואני אומרת את זה בצער, כי אני חושבת שזה אחת התקלות החוקתיות והאזרחיות המאוד עמוקות במדינת ישראל, היא אפילו לא מנהלת עם הממשלה בגובה העיניים איזשהו דיאלוג על הדברים האלה. אלא היא בסוף, בסוף מה שנשאר לה, כי הממשלה יש לה כוח עודף, והיא מכתיבה את הדברים האלה, מה שנשאר באמת לוועדת חוץ וביטחון לכנסת לעשות, זה לפקח בעצם כמעט אני אגיד על המיקרו, על הצבא, לא על הדרג המדיני בכלל, אלא על הצבא, ולראות עם הצבא את מה שהצבא כבר בעצם תכנן וסגר עם הדרג המדיני, אם הוא מבצע אותו בסדר או לא בסדר. אז זאת, צריך להגיד בכנות, זה לא שוועדת חוץ וביטחון נשארת ודנה בסוגיות, בסוגיות הגדולות, ומתווה, או לפחות כמו שאמרתי, מנהלת מסע ומתן על המדיניות. אבל, וזה נובע מזה שצריך להגיד ביושר, גם הממשלה לא עושה את זה. זה לא שבקבינט מתנהל כזה דיון, למרבה הצער והתקלה שלנו, העמוקה. זה לא שאפילו לא בקבינט, אלא בין ראש הממשלה למישהו. אנחנו נמצאות ונמצאים לבטח ובטח בעשור האחרון של נתניהו, אבל צריך להגיד שגם לפני, אני אומרת בכנות.
אני רואה בזה כמעט 30-40 שנה.
שאין מדינת ישראל, בעצם מאז 67, ברגע שישראל כבשה את השטחים, גם רמת הגולן, אבל גם יהודה ושומרון, אז עם מצרים, באמת חתמנו הסכם שלום, החזרנו את סיני, נשארנו עם עזה, שוב, זה, אני לא יודעת להגיד לעומק איזה דיונים היו בממשלה במה שקדם, שהתאפשר המצב הזה, שנשארנו עם עזה. כשהחזרנו למצרים את כל סיני.
לפחות לפי הפרוטוקולים של הממשלה בדיונים, האינטרס היה ממש להשאיר את עזה בעיה.
אינטרס ישראלי.
כן.
אבל אני חושבת שזה גם היה אינטרס מצרי.
האינטרס המצרי היה לא לקבל את
זה. בדיוק, זאת אומרת,
לגמרי.
יצא פה ש...
ראו את זה בקמפ דיוויד, כן.
וזה מאוד עגום, כמובן. אבל לא הייתה מחשבה, לא הייתה מחשבה עמוקה של מעצבת באמת איזושהי מטרה מדינית, איזושהי מטרה סופית, אני אומרת במרכאות, כי בסדר, שום דבר לא בטוח אף פעם, אוקיי, לא לנצח, אבל לא היה עיצוב, מדינת ישראל לא עיצבה את עתידה, ועכשיו פעלה כדי להשיג את תמונת העולם שהיא מציירת לה. וכאן אנחנו תקועות ותקועים היום, אז עכשיו, אפילו לגבי עזה, במצבה הנוכחי, אחרי שישראל כבר הוציאה משם את ההתיישבות שלה, והוציאה את הצבא שלה משם, עדיין היא מחזיקה אותה במין מצב כזה שמשאיר לה סוג של סמכות עם סוג של אחריות שישראל מתכחשת לה, ואין תוכנית שאומרת מה נעשה עם עזה, כאילו עד מתי סבבים לאלן. ומהמקום הזה, ואני רגע נטפלת לעזה, למרות שצריך לדבר גם על, אפשר לדבר גם כמובן על הזירה הצפונית, צריך לדבר ובטח ובטח על יהודה ושומרון, מתוך המצב הזה יוצא שהדיון שלנו לגבי כן תמרון או לא תמרון, ומהו התמרון בתוך הקונסטלציה הזאת, הוא בעצם, זה בתוך אינסטרומנטלי במקרה הטוב, זה מחמאה להגיד אינסטרומנטלי.
אני נוטה להסכים, אני נוטה, קודם כל בניין כוח צריך להבין, בניין כוח הוא לא... הוא לא עומד בפני עצמו,
בדיוק.
הוא צריך לשרת רעיון, מטרה, הוא צריך לשרת תפיסת ביטחון לאומי. תפיסת ביטחון לאומי, צריך להבין, יש לה שלושה קודקודים, יש את המטרות הלאומיות, יש את כוח המחץ, זה הכוח העוצמה הצבאית שאתה בונה, ויש את כושר העמידה, שזה על מה הדבר הזה נשען, על העם, על הלגיטימציה, על היכולות של העם, על הכלכלה, על החינוך. בסופו של דבר, תפיסת ביטחון אמורה לאזן את שלושת הכתבים האלה. אם אני אצטט את יתלה באילנות גבוהים, הרי שישראל טל בספר שלו, ביטחון לאומי, אומר שכבר אחרי 67, תפיסת הביטחון הישראלית התערערה עד כדי כך שכבר אי אפשר היה להמשיך ולעשות עוד פאצ'ים, ונדרש היה לגבש תפיסה חדשה.
וזה לא קרה.
וזה לא קרה. זה לא קרה וזה עדיין לא קורה. אגב, היה לי הכבוד להשתתף במסמך שעכשיו פורסם על ידי גבי סיבוני וגדי אייזנקוט. ניסינו שם להגיד קודם כל שביטחון לאומי זה לא רק צבא. הדיון שלנו על ביטחון לאומי הוא בדרך הפריזמה הצבאית, אבל אנחנו שוכחים. אגב, המטרה הראשונה שכשבן גוריון דיבר על תפיסת הביטחון, המטרה העליונה הייתה בכלל עלייה. עלייה והתיישבות. אלה היו המטרות. כל תפיסת, התפיסה הביטחונית והתמרון בתוכה נועדו ליצור את התנאים כדי שעולים יגיעו לארץ וכדי שהארץ תהיה בגבולות בטוחים. זה היה כל הרעיון. הלכנו למלחמות קצרות וגייסנו כוח מחץ גדול על בסיס מודל של צבא העם, מתוך הרצון לקצר את המלחמות, מתוך רצון להרוס את הכוח הצבאי כדי להרחיק את המלחמות, לבנות את המשק, לבנות את הכלכלה, כדי שהמקום הזה יהיה מקום שראוי להביא אליו אנשים, או שאנשים ירצו להגר אליו ולחיות בו, וזה הסוגיה המרכזית. איפשהו אחרי מלחמת ששת הימים, ובוודאי אחרי מלחמת יום כיפור, המציאות השתנתה. האויב הכי גדול שלנו יצא מהמשוואה, ברית המועצות התמוטטה, החברה הישראלית השתנתה, שאלות של נטל שלא היו בעבר, שאלות כלכליות. צריך לזכור, החברה הזאת כמעט, הכלכלה הישראלית כמעט התמוטטה ב-84 אחרי המשכנתה שהביטחון פוסט 73 שם על הכתפיים שלה. עכשיו, כל הסיפור הזה היה נדרש כבר אז לשבת ולחשוב ולהגדיר מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו מסכימים, למול מה אנחנו מפעילים את הכוח הצבאי ואיך. השאלות האלה עד היום הן שאלות שהפכו להיות לא יותר מאשר שיח פוליטי,
קצר מועד,
וצבא, צריך להגיד את זה, צבא בסופו של דבר שאין לו רעיון, שאין לו מטרה, בסופו של דבר עושה את המקסימום בתוך המרחב
שלו. איך הוא מתמודד עם המצב הזה?
אנחנו רואות איך הוא מתמודד עם המצב הזה. אז א', יחסית, אני חושבת שצריך להגיד, שבאופן יחסי לתנאים המאוד מאוד קשים האלה, צהל מתפקד בצורה טובה. קודם כל, כי בתוך צהל יש תרבות ואתוס, מאוד חזקים, צריך להגיד, יש מחויבות מאוד עמוקה ויש בסופו של דבר מקצועיות גבוהה. אני אטען שאין מספיק אינטלקטואליה בצבא, אין מספיק חשיבה אינטלקטואלית.
וגם פה אני אסכים איתך.
אין מספיק השקעה באינטרדיסציפלינריות ובלימוד מחוץ לצבא, אבל כן יש מקצועיות גבוהה ומחויבות מאוד גבוהה. וצריך להגיד עוד דבר, שלאורך הרבה מאוד זמן, הצבא היה הדבר שנהנה מהכי הרבה הסכמה לאומית, ולכן גם התאפשר לו לשמור על הקור הזה, על הליבה הזאת של התפקוד החיובי. אז הוא מתפקד יחסית בצורה טובה, וכאן אנחנו באמת מגיעות לשאלות הטקטיות של האם אנחנו, איך מתמודדים עם המצב, האם רק מפציצים מהאוויר, כאילו כמה שמפציצים, מפציצים, מפציצים, משוגעים, או עושים תמרון קרקעי, להלן מכניסים כוחות, ואז מסתכנות ומסתכנים באובדן חיים, שכן זה חלק מהסיפור של התמרון, שהוא עולה המון לא רק שהוא עולה המון כסף, אלא הוא עולה הוא בחיי אדם כמעט באופן ודאי. ובוודאי ובוודאי מעמיד את הכוחות בסיכון מאוד מאוד גבוה. שככל שאין הסכמה לאומית על המטרה שלשמה נעשית הפעולה הלוחמתית הזאת, יותר ויותר קשה לעמוד במחיר של לשלם בחיי אדם. ולכן התמרון הולך, הוא מתכווץ, הולך הוא, איך אני אגיד, ונעשה נדיר יותר. כי באמת אין דרך להצדיק סיכון כוחות שלנו בשביל משהו שבסוף לא ברור מהו. מה? כאילו נכנסנו לעזה, יצאנו מעזה, אז אולי היה שקט של שנה, של שנתיים, של שלוש, אבל תכף זה יקרה שוב. אז קשה מאוד להצדיק את המחיר הזה, ולכן אנחנו בלופים. כי מצד שני גם אי אפשר להשיג הכרעות מסוג מיטוט החמאס לצורך העניין, רק מהפצצות באוויר. זה מובן מאליו, על זה אין ויכוח, אני חושבת שיובל ואני נסכים. ברור שאם אנחנו רוצות חלומו של חבר הכנסת מוטי יוגב לכבוש מחדש את עזה, אי אפשר לעשות את זה רק עם מטוסים, זה מחייב מה שנקרא כניסה קרקעית, תמרון לינארי, כל ממש ללכת, לנקות, לגרף. אבל מה למדנו, וגם אנחנו ראינו את זה לאחרונה יחסית עם הכוחות האמריקאים בעיראק למשל. 100%, תפסנו את כל הכוח. מה עכשיו? את כל השטח תפסנו. סבבה. מה עכשיו? עכשיו אתה יושב שם ואתה מטרה. וכל הזמן כוחות גרילה שחלקם יתאוששו וחלקם יהיו חדשים ויבואו כל מיני פטנטים חדשים שלא היו כשנכנסנו, ומה התכלית, מה הדבר הבא. ולכאן אנחנו תקועות ותקועים בדיון על התמרון כן או לא, באמת.
אז אני אכניס עוד מושג אחד לדיון הזה, והוא תמרון מבוזר.
כן, אז...
מה המשמע?
אני אדבר, תראה, צורת התמרון היא שאלה, היא רובד נוסף. השאלה קודם כל היא, האם אתה מתמרן, ואחר כך איך אתה מתמרן, וזו שאלה שבוודאי קשורה לשאלה הראשונה. אבל צריך להגיד שבנוסף למה שאמרה מירב, ואני מסכים, בהיעדר מטרה לאומית ובהיעדר תוחלת, אף אחד לא רוצה לשלם, וזאת חשיבה רציונלית, והתקבעה איזושהי תחושה שהמנהיגים לא יאשרו והעם לא יספוג. אגב, העם מבחינת העוצמה שלו והמוכנות שלו, אל מול מטרות ראויות מוכן, החברה הישראלית מוכנה לספוג. אנחנו רואים את זה בכל המחקרים.
וכאן המנהיגים... בעצם אולי גם החשיבות של העורף, והחלק שהוא ממלא בהתמודדות עם האתגרים העכשוויים והעתידיים, אני מניח.
עכשיו צריך לראות, כי כאן אנחנו מדברים שוב פעם על מציאות דינמית. המציאות הזאת התחילה באמת כשהאיום הקיומי הוסר איפשהו בתחילת שנות ה-80. ואנחנו התמודדנו מול איומים שלא היו קיומים, וגם הייתה אלטרנטיבה של שלום. בתנאים כאלה החברה לא מוצאת את הכוחות שלה כדי להקריב קורבנות, אלא היא מסתכלת על מלחמה דרך פרספקטיבה אחרת. החברה מתלכדת סביב איום שהוא נוכח, והוא שם משית עליה סכנה קיומית, בין אם זה בטווח הקצר או בין אם זה בטווח הארוך. אני חושב שלאורך השנים מה שראינו שהארגונים האלה, הקטנים האלה, שבעיקר הטרידו, הסוגיה הזאת היא, הייתה בעיקר, בוא נגיד, מטרידה,
ותפיסת כן, לא ההכלה. וזה יותר ממטרד.
כן, ואז הרעיונות שהתחברו עם יכולות טכנולוגיות, שעכשיו אפשר לטפל בזה באש, כי... השאלה אם אתה מגיב או לא מגיב, ואיך אתה מגיב, היא בסופו של דבר הייתה צריכה להתכנס למשוואה של התועלת מול המחיר. אז אני חושב ששם באמת פיתחנו את הדיסציפלינה של האש, אבל מה שקרה לנו במקביל, זה שלאט לאט שחקנו את התמרון. שחקנו אותו קודם כל דרך המילואים, שחקנו אותו דרך היכולות, ושחקנו אותו דרך האמונה של המנהיגות, שהכלי הזה הוא כלי שבאמת יכול לפתור את הבעיות.
עכשיו... הוא לא יכול לפתור את הבעיות, זה בדיוק, אני בדיוק בנקודה הזו, הוא לא יכול לפתור את הבעיה, משום שהבעיה היא איננה, בסופו של דבר, איננה צבאית.
היא מדינית, את צודקת.
זה בדיוק העניין.
את הבעיה הצבאית, אבל הוא יכול לפתור.
את הבעיה הצבאית, אבל זה מביא אותנו רק עד לנקודה מסוימת.
כמו תמיד.
זה בדיוק העניין. הצבא יכול להביא, הוא יכול להביא אותנו, לנקות במרכאות כאלה או אחרות, את עזה. אז ואז השאלה, ואז מה?
אבל זאתי לא המטרה, ואני רוצה פה רגע להגיד, וגם בהקשר למה שאמרת על ארצות הברית. תראו, הבעיות הלאומיות של הביטחון הלאומי שלנו לא דומות לבעיות הביטחון הלאומי של ארצות הברית. צריך להגיד את זה, כשארצות הברית מתמרנת בעיראק, לא יורים על ניו יורק טילים. הבעיה הכי גדולה אצלנו היום, היא בעיה שהתהוותה בשנים האחרונות, והיא בדמותם של טילים שמאיימים על העורף. עכשיו, אנחנו חווים את זה, והיום יש לנו כיפת ברזל, ונראה לנו שבטווח של השנים האחרונות, בסך הכל זה נסבל, ולכן לכאורה יש לנו לצורך העניין, יש לנו חלופה שהיא זולה, יחסית. והיא לא מסכנת. אבל צריך להסתכל פה על מגמות, וכשאנחנו מדברים על בניין כוח, אנחנו מסתכלים על מגמות. נבנתה פה יכולת קונבנציונלית על ידי איראן. איראן היא היום הגורם המרכזי שמנהל עימות מול מדינת ישראל. צריך להגיד את זה. איראן יש לה שאיפות אימפריאליסטיות, יש לה אידיאולוגיה, והיא לא רואה במרחב הזה את מדינת ישראל. והסוגיה של הטילים היא כבר מזמן לא טרור. היא יכולת קונבנציונלית שהפוטנציאל שלה בנזק שהיא יכולה להשית על העורף הישראלי, היא דבר שקשה לנו לתפוס אותו. ועכשיו השאלה הגדולה היא לא רק מה קורה עכשיו, אלא מה יקרה או מה יכול לקרות בעתיד. כי אם אנחנו נעמוד בפני מלחמה, ולהערכתי אנחנו בסופו של יום נעמוד בפני מלחמה כזאת, שבה ישוגרו טילים מלבנון, מעזה, אולי מסוריה, זה הכיוונים שעכשיו איראן מבססת שם את הכוח שלה. אנחנו מדברים על קצב טילים ועל דיוק של טילים גבוה. חיל האוויר לא יוכל לבדו להסיר את האיום הזה. הסרת האיום, המשימה הראשונה של צבא, להסיר את האיום מהעורף, תהיה כולה על כתפי התמרון היבשתי. אנחנו נצטרך לתמרן למקומות שהם מהם יורים, אנחנו נצטרך להיות מסוגלים לפרוס על המקום הזה סמיכה, בתמרון מבוזר, כן, כי אין דרך אחרת לטפל במרחב גדול שבו יש חוליות קטנות שפועלות, אלא בתמרון מבוזר, בתמרון שבו המחלקות והפלוגות והגדודים יודעים לפעול בקצב גבוה. אנחנו נצטרך שם את מיטב בנינו, אנחנו נצטרך שם את הכשירות של הכוחות היבשתיים במיטבם, על מנת קודם כל, לפני שאנחנו מכריעים את האויב, קודם כל להסיר את האיום מעל העורף הישראלי.
כן. אז קודם כל להגיד, כמו שאמרת, אתה זרקת את הביטוי תמרון מבוזר, ויובל הרים אותו בשתי ידיים, ומסתבר שהוא רוצה להשתמש בתמרון מבוזר. זה כנראה בכל מקרה, אפשר לדבר בעד ונגד, אבל כנראה שבכל מקרה העולם הולך לעבר תמרון מבוזר, משום שאני חושבת שאולי הבחנה מאוד מאוד חשובה שצריך לעשות כשאנחנו מדברות ומדברים על התמרון, זה ש... אחד הדברים המרכזיים שתמרון עשה זה באמת תפיסת שטח בעבר. והיום, בטח ובטח במקרה של מדינת ישראל, מדינת ישראל לא רק שהיא לא צריכה, לא רוצה לתפוס שטח, אסור לה בעיניי, אם שואלות אותי, בשום מקום באזור אצלנו לתפוס שטח. ולכן כל המטרה היא צריך למצוא דרך שבה אתה נכנס עם הדבר הכבד הזה, שהוא כוחות רגליים שהם לא טסים וזה וזה, ואתה מסוגל לצאת, אתה מסוגל להיות מאוד 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 אפקטיבי, אבל לצאת אחר כך. אני חושבת שזאת ההבחנה היותר משמעותית, זאת אומרת, יש שתי הבחנות שהייתי עושה בין תמרון מסורתי לתמרון מבוזר, ותקן אותי אם אתה חושב אחרת.
תמרון מסורתי זה תמרון עם כיפה.
בואו לא נכנס לזה, אבל תמרון לינארי, המכונה לינארי, אני חושבת שזה באמת הדבר הזה של להיות אחד מסוגל לפצל את את הכוחות, כאילו, לכל מיני מוקדים, ושתיים זה להיכנס ולצאת. אלה שתי ההבחנות שהייתי עושה, ואני רוצה לעשות כוכבית ולהגיד שבעיניי, בהינתן מה שאתה דיברת עליו עכשיו, יובל, שמה שבאמת המטרה הלא מנוסחת עדיין, אבל שצריך יהיה לנסח אותה, באמת לעבור מאיזה ניצחון עמום, כאילו, עם כל הזמן אופציה של תפיסת שטח, גם אם זה לא נאמר בצורה מפורשת, לעבור לניסוח של הסרת איום, אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים הוא באמת הגדלת השימוש בכוחות מיוחדים, במבצעים מיוחדים, בנוסף לתמרון המבוזר. עכשיו, גדי איזנקוט, כרמטכ"ל, הקים את חטיבת הקומנדו, ואני חושבת שזה אחד הכיוונים שיהיה צריך מאוד מאוד לשכלל, אבל גם כאן צריך לעשות כוכבית ולהגיד, גם במקרה הזה יש פה עניין תמיד, גם עניין תרבותי ופסיכולוגי, של היכולת לשלוח אנשים למשימות מסוכנות. כשעל פניו לא, בזמן נתון לא נשקף, לא נשקפת איזו סכנה, כי אתה בא להקדים תרופה למכה, ולקחת בחשבון שאנשים יכולים, חלילה אנחנו נצטרך לשלם בחייהם בשביל הדבר הזה, וזה היום מחסום שאנחנו, הוא ניצב בפנינו. אי אפשר להתכחש אליו.
טוב, אני מוכרח לעצור כאן, אבל חייב להגיד שהשיחה הזאת הייתה מרתקת. מי שרוצה להשכיל ולהרחיב
ולמועדון החבר,
מוזמן להגיע לכנס.
התמרון
היבשתי ככלי חיוני בביטחון הלאומי ב-21 בנובמבר, כאן במכון. תודה רבה לשניכם.
עונג.
בבקשה.